טרגדיית מותן של הבנות והאם אתמול בירושלים עדיין נבדקת, אבל ככל הנראה, לפחות לפי הערכות הגורמים הרלוונטיים, מדובר ברצח הבנות והתאבדותה של האם. אנחנו רוצים לשוחח על כך, איתנו נמצאת על קו הטלפון, הדוקטור לימור עציוני, שלום לך.
שלום רב.
חיברת את הספר רצח ילדים בידי הוריהם, שיצא לאור לפני מספר חודשים. באיזה תובנות יש לנו מסביב לכל העניין הזה? מדובר בתופעה, באירועים פרטניים?
אז זה בדיוק העניין. מדובר בתופעה שהיא מאוד שכיחה בעולם המערבי. היא שכיחה מקדמת דנה, כלומר, אנחנו מכירים את זה משחר ההיסטוריה האנושית, וגם במדינות רחוקות, בסין, ביפן, בהודו, במקומות רבים ומרוחקים, אבל גם בעולם המערבי, בצפון אמריקה, באירופה, צרפת, בריטניה, ישראל, ומדובר בתופעה מאוד מאוד חמורה, קשה, שמביאה בעצם גם אב וגם אם לרצוח את ילדו, בנסיבות מסוימות. כמובן שזה, בהתייחסות המספרית, זה עדיין חריג, אבל למרות החריגות שבעניין, מדובר בתופעה.
מה הופך אירוע כזה שאפשר להגדיר אותו כתופעה? זאת אומרת, מה, אפילו מבחינה מחקרית, הספר שלך, נציין, הוא ספר יחיד בסוגו בישראל, ובשיחה מקדימה ציינת שבארצות הברית מדובר בעשרות ספרים שמתעסקים בתופעה הזאת. מה הופך אירוע כזה לתופעה?
צריך להבין שאנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד הולכים וגוברים בשנים האחרונות בחברה המערבית, והדבר הזה מתחיל להביא לכל מיני התפתחות של כל מיני מחקרים, ובחינה של כל מיני ספרות מחקרית מגלים שישנם כמה גורמי לחץ, שחלקם מאפיינים את החברה המערבית, שמביאים אנשים למצבי דחק קשים, שמביאים אותם לידי רצח ילדיהם. אז נכון שמדובר בהיבטים סביבתיים, חלקם מולדים, חלקם גורמים שניתן למנות בהם דיכאון, אלימות פיזית, נפשית, מצבים של סמים ואלכוהול, אבל גם הגירה מלווה בתחושות קשות מאוד של פוגמות בשלמות המשפחה ובתלישות ובפגיעה מאוד קשה באנשים. והרבה מאוד מחקרים ציינו מספר גורמים שקורים בעולם המערבי המודרני, כמו בידוד חברתי, קושי ביצירת קשרים, מצבים קשים מבחינה כלכלית, אמהות צעירות שנמצאות במצבים של דיכאון או פסיכוזה, התעללות רבה, פחד, אימה, תלישות מהסביבה החברתית. אלה דברים שמביאים הרבה פעמים למצב קשה נפשי, שמביא לפגיעה בילדים וגם אובדן אישי של הפוגע. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים רצח ילדים והתאבדות, רצח והתאבדות, וראינו את זה בישראל מספר פעמים בשנים האחרונות. אצל גברים אני יכולה לומר שיש נסיבות קצת אחרות, כלומר, אם עושים הבחנה בין נשים לגברים, בין אבות לאימהות, אז אנחנו רואים שנשים פוגעות בילדיהן במצבים של הפרעות נפשיות, קרוב למועד הלידה, דיכאון של אחר הלידה, מצבים קשים שקשורים להפרעות נפשיות, בעוד שגברים הרבה פעמים, שוב, זה לא הכללה גורפת חד משמעית, אבל על בסיס המחקר שאני ערכתי, מצאתי שבאמת גברים רבים מגיעים למקום של נקמנות באישה, שוב, התייחסות של רכושנות, החפצת האישה, והרצון לפגוע בדרך הילדים. ראינו את זה גם במקרה של איתי בן דרור שרצח את שלושת ילדיו ביום ההולדת של גרושתו על רקע קשיים עם הפרידה שהוא חווה מאשתו. ואלה מצבים שאנחנו רואים אותם תוך השיח החברתי. זה מאפיין של השיח החברתי המודרני המערבי, דחק, לחץ, מצב כלכלי קשה, מצבי הגירה, ומביאים לשיטות רצח, אגב, מגוונות.
את אומרת מאפיין של השיח החברתי המודרני, אבל עדיין אני נשאר עדיין עם הכותרת שנתת לי בתחילת הדברים, שהדברים לא מדוברים פה בישראל, לא נכתבים, או לא נחקרים, או לא מתפרסמים.
נכון, אני אומר כזה דבר, בחוק הישראלי יש סעיף אחד בחוק העונשין שמתייחס לאנישה מופחתת של אם שרצחה את ולדה בתוך 12 חודשים, ממועד הלידה. למעשה, חוץ מההתייחסות הזו ועוד אחת קטנה אחרת, אין לנו דיון מאוד מעמיק בתופעה הזאת. ובשנת 2010 לאחר מקרה היום והנורא של רצח רוז פיזם, אנחנו כולנו ידענו ושמענו וחווינו את, את השלב שבו משו את התיק האדום הזה מהירקון שבו היו שרידי גופתה של רוז. הוקמה ועדה, ועדת וינטר, שבסופה חוסם דוח וינטר, שדיבר על כמה נדרש לשדד מערכות ולבחון את הדברים ולבדוק כיצד ניתן למנוע אולי, אולי את הרצח הבא, ואיך יש מקום לכל הרשויות ולכל החברה בישראל ולמשפט ולחוק לתת את הדעת, כמו שלמשל קורה בארצות הברית בהקשרים שונים. חוץ מהדוח היפה שפורסם, שהיו בו, הייתה פה באמת אופטימיות רבה, לא נעשה דבר מ-2010 עד היום הזה. בינתיים נרצחו עוד הרבה ילדים, ואני מזכירה לך שנרצחו בקיץ שעבר שני ילדים על ידי אביהם, ועוד כל מיני מקרים קשים אחרים, ונשרפו ילדים על ידי אביהם במרכז קשר, ועוד הרבה מקרים קשים שאנחנו מכירים.
אז בואי תפרטי לנו, הדוחות האלה מטבעם הם מתרוצצים רק בקרב המומחים, הפוליטיקאים, ואיפשהו נערזים לאחר מכן. תרגמי לנו את מה שכתוב שם לשפה שלנו, מה יש שם, מה ההמלצות, איך מונעים מהורה לעשות מעשה כל כך הזוי מטורף, כשכולם,
תראו,
אני רק רוצה לציין, במקרה הספציפי הזה, האחרון שאנחנו מדברים עליו, אם אכן זה המקרה, כל השכנים מדברים על משפחה נורמטיבית, על אם שמתנדבת כדי לסייע למשפחות במצוקה,
נכון. לכן אני אומרת מראש, ואני כותבת את זה גם בספר, לעולם, לעולם לא נוכל למנוע את הרצח הבא, כי הרבה פעמים זה באמת דבר שלא היה צפוי ולא היה, ניתן היה לאתר אותו אפילו מראש. אבל, למשל, ישנם מצבים, מצבי דחק מסוימים שניתן לצפות אותם. בארצות הברית מצאו שהרבה אמהות צעירות, ילדות צעירות, לא מסוגלות להחזיק את ולדן אחרי הלידה ונמצאו במצב של דיכאון, והן פשוט זורקות אותן בפח הזבל, ואנחנו מכירים את זה גם בישראל, את התופעה הזאת של תינוקות ועוברים צעירים שפשוט נזרקים, נטשים. אז בארצות הברית הרימו את הכפפה וחוקקו מה שנקרא חוק חוף מבטחים בכל המדינות בארצות הברית, כדי לספק לאמהות הצעירות חלופה לרצח התינוק. אז הם בעצם יצרו חקיקה שנועדה למנוע מקרים כאלה, הם נותנים מקום לנטישת התינוקות שיועברו למשפחות חשוכות ילדים, שיוכלו לטפל בילדים האלה, והאם לא עומדת לדין, ובכך בעצם מונעים את הרצח. הדבר הזה בעצם בא להגן על ההורי הנוטש, והדבר הזה, בשנת 2000 הייתה חקיקה כזאת ב-15 מדינות בארצות הברית, היום ב-2015 יש חקיקה של חוף מבטחים בכל אחת מ-50 המדינות בארצות הברית. זה משהו שאנחנו בכלל לא הגענו אליו אפילו, זאת אומרת, הוא נמצא שם, דובר, אבל לא הגענו אליו, אז יש לנו עוד עבודה מאוד...
מה יכול להיות ההתנגדות הישראלית בהתחשב ב... מבנה הפוליטי והחברתי שלנו כאן, מה יכולה להיות הסיבה להתנגדות לחוק שכזה?
אתה צריך להבין שילדים בתוך המשפחה, הם תמיד יהיו אוכלוסייה לא מעניינת, חלשה, בלי לובי. זה רק בשנים האחרונות שהתחילו לדבר זכויות נשים וזכויות ילדים. והגנה על קטינים זה לא באמת בראש סדר עדיפות, יש דברים יותר חשובים לממשלת ישראל, למדינת ישראל. לצערי, אני אומרת את זה בכאב רב, כי יש הרבה מה לעשות, יש לי הרבה דרכים שניתן לפעול בהן, יש מקום להגדיר עבירה חדשה ונפרדת בחוק העונשין, יש אפשרות למנוע על ידי חינוך, על ידי הסברה, בואו נתחיל ליישם את המלצות דוח ועדת וינטר, ויש מקום לאמץ חקיקת חוף מבטחים בישראל, ולספק רשת תמיכה אולי אחרי הלידה.
מסקנות וינטר, אני שומע שמתמקדות, אני שומע ממך, מתמקדות בנושא הזה של חוק חוף מבטחים. או שיש
לא,
להם
לא,
עוד
לא,
המלצות.
לא, בכלל לא. דוח וינטר מדבר על כל מיני דרכי פעולה ושותפות לאיתור ילדים בסיכון, כיצד כל המערכות שמאתרות בדרכים כאלה ואחרות יכולות לאתר ילד בסיכון, ובעצם מערכות מחודשת וחכמה של מערך שירותים בין משרדי יכולה באמת לפתח איתור והגנה לילדים בסכנה. עכשיו, זה בטח לא יספק את כל המקרים ולא ימנע את כל התופעות, ובטח לא תהיה לה בלתי צפויות, אבל ייתכן ונוכל למנוע מצבים של סיכון. אנחנו יודעים שיש מצבים של סיכון, אנחנו יודעים שיש מצבים סימן קריאה ועם דגל אדום, ואת אלה כן אפשר למנוע, ובאלה כן אפשר לטפל, ואת אלה כן אפשר להרחיק מההורה הפוגע או ההורה שמצוי בסכנה של ניסיונות אובדניים או מצב דיכאוני קשה. לתפיסתי יש מה לעשות. זה שלא ניתן למנוע את כל מקרי הרצח ואת כל מצבי הדחק והנקמנות והאימה כלפי ילדים, זה בוודאי, אבל זה לא אומר שאין מה לעשות. זה שמכים ילדים ומתעללים בהם ופוגעים בהם מינית בתוך המשפחה ולא ניתן להגן על כל הילדים האלה, זה אומר שאין מה לעשות. תראה כמה עשינו בתחום של עבירות המין במשפחה. המון. עדיין יש עוד מה לעשות. וגם בתחום הזה צריך לעשות הרבה יותר. לוקח זמן להבין שזו תופעה.
יש איזושהי סיבה. אז זהו, האמירה הזאת שלך שהיא תופעה, שזו תופעה, זו אמירה שמלווה אותנו מתחילת השיחה. הנושא הזה של להגדיר את זה כתופעה ציבורית, נכון. הסברתית, תקשורתית, הנושא הזה אולי לא נעשה בגלל סיבות מסוימות, אולי פסיכולוגיות ציבוריות שלא רוצים להכניס
נכון?
אותנו לאיזושהי פאניקה?
מאוד, תבין, הדבר הזה קרה גם ביחס, אני שוב פעם עושה את ההקשר הישיר בין עבירות המין במשפחה. קשה לקבל שהדבר הכי טבעי בעולם זה שהורה מגונן על ילדיו ושומר על ילדיו, בטח בחברה הישראלית שהיא מאוד שמרנית ומאוד אוהבת ילדים ומאוד חמה כלפי ילדים ודואגת לילדים. אז קשה להבין שיש הורה שפוגע בילדו מינית, וקשה להבין שפגיעה בילד ורצח ילד זה דבר שהוא תופעה. אז יותר קל לקבל את הסברה שזה הורה משוגע. וככה היו הדברים בראשית המאה ה-20 כשדיברו על עבירות מין במשפחה. כשדיברו על גילוי עריות בתחילת המאה הקודמת, דיברו על זה שזה הורה מטורף שפגע בילדים שלו. מי יכול לפגוע בבת שלו? רק אבא מטורף, לא שפוי. ולקח לנו המון שנים והמון עבודה לאנשי מקצוע שונים, מרובים, בתחומים שונים, כדי להבין שזו תופעה והיא מאוד שכיחה, והיא פוגעת בילדים בתוך הבית. ואנחנו היום במקום הזה ביחס לפגיעות של המתה, של רצח והריגה של ילדים בידי הוריהם. קודם כל להבין שזו תופעה, קודם כל להבין שזה כלי הרבה פעמים בידי ההורה כנגד בן הזוג שלו. זה דרך להתמודד עם מצוקות ובעיות וקשיים. ואם אנחנו נבין שזו תופעה, אז אנחנו נתחיל לטפל בה באופן מאוד כללי ומערכתי, ובכך נוכל להגן על ילדים.
אז קודם כל להתעורר ולהבין באיזה מצב אנחנו, ואחרי זה להתקדם הלאה. דוקטור לימור עציוני, סגנית דיקן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, וזה פרט שלא הזכרנו אותו בתחילת השיחה, והגיע הזמן להזכיר אותו. ובעיקר בהקשר שלנו מחבר את הספר רצח ילדים בידי הוריהם. אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה.
יום טוב, שלום.